שלום וברוכים השבים, ברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים ICS Cyber Talks. והיום נמצא איתי אורח מיוחד, אורח שכולם מכירים, רק אני לא בטוח שכולם יודעים איך בדיוק הוא עושה את מה שהוא עושה, ואנחנו נדבר על זה היום. שלום מוטי.
שלום, היי.
אז מוטי קריסטל.
נכון.
נגושייטור של אירועי סייבר.
לגמרי.
וכמו שאמרתי, אתה יודע, אנחנו מדברים על היער, ואנחנו מדברים על זה, ואנחנו מדברים על זה, ואנחנו מדברים על זה. אנחנו יודעים שקיים איפשהו משהו שנקרא נגושייטור. אני לא שומע על זה יותר מדי, אני יודע שאתה נותן הרצאות. אבל עדיין איפשהו, אתה יודע, זה קצת מחליק מהצדדים, והיום אני רוצה לשים על זה את הזרקור ברשותך.
בשמחה.
אז בוא נתחיל בזה שקצת תספר על עצמך, למי שלא מכיר, אם יש 1.5 כאלה במדינת ישראל.
אז אני תמיד אוהב לספר סיפור שפעם ביקשתי שיגידו לי באקדמיה את המקצוע שלי בעברית, כי באנגלית מאוד קל, I'm a negotiator. אז אמרו לי, תנסה בעל מום. אז המקצוע שלי זה בעצם מסע ומתן. זו ליבת העיסוק שלי. שירתתי כמעט עשור בלשכת ראש ממשלה, בצוותי המסע ומתן המדיניים, רבין, פרס, נתניהו, 96, ברק, ובאיזשהו שלב יצאתי ללימודים בארצות הברית, בהרווארד, ופתאום ראיתי שהמסע ומתן, מלמדים את זה שם, זאת אומרת שזו דיסציפלינה אקדמית, ומאז 98 בעצם, שחזרתי מהלימודים בארצות הברית, תקעתי רגל אחת מאוד חזקה בצד המקצועי, של being someone who specialized במסע ומתן, וגם רגל אקדמי, זאת אומרת שאני גם כותב וחוקר את הנושא הזה של מסע ומתן, כדיסציפלינה, מסע ומתן עסקי, יחסי עבודה, פוליטי, מדיני, ומטבע הדברים, כבר לפני הרבה מאוד שנים, נקראתי לבנות בשלבים הראשונים של צוות המסע ומתן הצבאי, בעצם צוות המסע ומתן המתכלי, שמתעסק בעולם המסע ומתן וניהול משברים. זה היה תקופה שליאור לוטן, שהיה המפקד היחידה שבנה אותה, יחד עם דורון אדר, שהיה סגנו, בעצם שמנו את היסודות של עבודה של hostage negotiation, מסע ומתן בני ערובה, עבודה מאוד מקצועית, מאוד דיסציפלינרית, שבמובנים מסוימים היא בדיסוננס לגמרי לעולם המסע ומתן הרגיל, מכיוון שבעיקר בארץ, כל אחד הוא אלוף העולם במסע ומתן. כולם, מסחרי ופוליטי, וכולם יודעים מסע ומתן הרי. רק תסתכל עכשיו בסוגיה הכאובה של החטופים, כמה מומחים מסע ומתן עולים כל יום לדבר, וכולם מומחים. אבל בעולם הזה של בני ערובה, כאשר יש לך אדם שמתבצר עם בני ערובה, בין אם פלילי, בין אם ביטחוני, אתה לא אומר, רגע, רגע, יש לי איזה עורך דין מצוין, או יש לי איזה איש רכש מעולה, נביא אותו. לא, אתה יודע שכאשר חיי אדם מוטלים על הכף, אז אתה קורא לאיש מקצוע, שהוא הנגושייטור. באיזושהי נקודה בזמן, לפני 2016, לדעתי, משהו כזה, מישהו שמכיר אותי מהצוותים הצבאיים, אמר לי, מוטי, אתה יודע לדבר עם אנשים רעים, נכון? אמרתי, זה המקצוע.
זה המקצוע, כן.
לדבר עם, I'm the person whom you call to speak with the bad guys. בין אם זה יושב ראש ועד עובדים, או טרוריסט. ואז הוא מספר לי שחבר טוב שלו, שעד היום אנחנו בקשר, הוא VP Security של חברה ענקית, שבעצם קיבלה פנייה מ-White Hat Hacker, שאמר להם, אנחנו, אני פיצחתי לכם את הסורס קוד, ואני הולך לפרסם את זה, בעוד 3 חודשים. אתה יודע לעזור להם? זה היה אירוע מאוד מעניין, שאפילו הוא נכשל. אפילו נתתי עליו באחד יש קונספט נפלא שנקרא fuck up nights, שאנשים באים ומדברים על
ה-fuck up שלהם. מכיר את זה.
אז נתתי ב-fuck up night, כי בסופו של דבר, המסע ומתן הזה נכשל, והתוקף, שהוא היה אדם ידוע, הוא אדם שהוא לא התחבא, עם כתובת, עם שם, בחור פולני, הוא פרסם את הסורס קוד, לחברה נגרם נזק, לא מאוד גדול, כמו שנגרם בהתחלה, מכיוון שהם עבדו 3 חודשים אינטנסיביים, בלגדר את הנזקים, אבל האירוע הזה בעצם זרק אותי בבת אחת לתוך העולם הזה, של מסע ומתן באירועי סייבר, והאירוע הזה התחיל להביא איתו עוד ועוד, ואני חושב שאני אולי אחד השחקנים היחידים, באמת ברמה הגלובלית, שעושה כל כך הרבה שנים, מסע ומתן עם תוקפים, ואני אומר את זה, כי יש לי, כי אני מסתכל על השינויים המדהימים, שקורים כל הזמן בקבוצות התקיפה, וכאשר בא אליי מישהו לפני כמה שנים ואמר, בוא נעשה אפליקציה שתסייע ל-SMBs בשלבים הראשונים של המסע ומתן, לא שלא ניסיתי ולא שלא השקעתי בזה X שעות, אבל באיזשהו שלב עזבתי, אמרתי לו, תראה, עד שאנחנו נסיים את הפיתוח, הזירה כבר תשתנה. כי הזירה של התוקפים ומאפייני התקיפות הם כל כך שונים, וכל כך משתנים באופן כזה שבאמת הדבר שאני יכול אולי להשוות אותו, זה רופא מומחה באיזשהו תחום רפואי שהוא משתנה במהירות, אני לא מכיר את התחומים. כי אם אתה לא כל הזמן על הפרסומים, בכנסים, רואה ועוקב ויודע, ומרחיב ומעמיק, אתה לא מסוגל לתת ללקוח את ה-cutting edge service שאני נותן כשאני עובד באירועים עם חברות סייבר שונות.
דרך אגב, מי מביא אותך לקוח או חברת ביטוח או... וסתם ככה מעניין אותי עכשיו, פתאום עלה לי, לפני שאנחנו צוללים.
בגדול, all of the above. רוב העבודה שלי, היא עם 2-3 פרטנרים עסקיים שאני הולך איתם הרבה זמן, שהם חברות IR בעצם, ואני נגושייטור הבית שלהם. גם חברות הביטוח מדי פעם מעבירות, ויש לקוחות שפונים אליי ישירות, בין אם זה הם קטנים או בין אם זה מאוד גדולים.
תראה, אנחנו נעזוב שניית הסייבר בצד, ואנחנו נדבר קצת על הנושא של מסע ומתן, לא עובדה ש-30 שנים מחיי הקדשתי למחירות.
מחירות זה לא מסע ומתן.
לא, אני עוד פעם, אתה יודע, קטונתי, אבל ישבתי באי אלו מסעים ומתנים.
לגמרי.
אחד הדברים שראיתי זה למעשה, אני לא רוצה לעשות קטגוריות, אבל אתה יודע, יש או אנשים שמפחדים מהמסע ומתן,
נכון.
שמגיבים בתגובות קיצון.
הרוב המכריע, נחשון, הרוב המכריע, לדעתי, זה אחד הטורים האחרונים שכתבתי במגזין דמרקר, הרוב המכריע של האנשים לא אוהבים לנהל מסע ומתן. רוב המכריע של אנשים נרתעים, לא נעים להם, הם conflict avoiders, במקרה הטוב הם compromisers, בואו נחתוך באמצע ונלך הביתה. נכון, אז מה שאתה ראית זה מוכח מחקרית.
ולעומת זאת, אם אני אקח את המזרח, ואפילו מדינות ערב, זה הכיף.
אתה יודע, כל משפט שלך לוקח אותי לפולדר, אם אנחנו בעניין סייבר, לפולדר אחר, או לדירקטורי אחר בתוך מאגר הידע. אתה מאוד צודק. אם אני צריך לחלק קטגורית בצורה מאוד גסה את תרבויות העולם, בעולם המסע ומתן, יש לנו את תרבויות האשכנזיות, המערביות. Where corporation is taught from childhood. Win-win, חופרים לך interest-based negotiation. יש לך את ה... זה תרבויות המערביות. יש לך את סין ורוסיה ולוויוניותיהם, שהם תרבויות הכוח. אוקיי? אני עבדתי 10 שנים ברוסיה, בעולם המסע ומתן, מרתק עד המלחמה באוקראינה, ואני תמיד מספר לאנשים שהמילה power לא קיימת בשפה הרוסית. בשפה הרוסית יש רק את המילה סילה, שזה force, ו-vlast, שזה authority. אז זה רק מראה לך עד כמה הרוסים כתרבות, וגם כמסע ומתן, זה כוח. וגם הסינים, עם תחכום הרבה יותר גדול. ושאר העולם, אלו תרבויות הברגנינג, המיקוח, ההודים, הפרסים, הערבים, הלטינוס, הדרום אמריקאים, היוונים, האיטלקיים, הם אלה תרבויות שהמסע ומתן, בכלל נגוסיו, בלטינית, בספרדית, נגוסיו זה מסחר, negotiation, זה בעצם המסחר הוא הריקוד הזה של הברגנינג, והישראלים תקועים באמצע, כי זה, כמו שאומרים בערבית, נשתער, לא לפה ולא לפה.
אתה יודע, אתה מדבר, ועולה לי בראש הקטע מהסרט של בריין כוכב עליון.
כן, בדיוק. זו הסצנה של המיקוח שאנחנו משתמשים בה. כן.
כשאתה בא למסע ומתן, אתה בא עם יעדים ברורים, או בוא נאמר איזשהו זון?
אתה חייב לבוא עם יעדים. אתה חייב לבוא מסודר, אתה חייב לבוא עם רשימת נושאים, מתועדפת, זאת אומרת, 5 נושאים שחשובים לי, מה הנושא הכי חשוב לי, שהוא בעצם משקף את אינטרס הליבה שלי, ובכל אחד מהנושאים, איזשהו מנעד של אפשרויות. אז אם אני רוצה תפקיד, אז אני רוצה, יש את התפקיד הזה, ויש את המשנה שלו. השכר, הטייטל, איך יקראו לתפקיד, ימי חופשה, או תוכנית קריירה, נושאים, תיעדוף שלהם, ובכל אחד מהנושאים, אופציות, מה שנקרא. מי שלא מגיע ככה למסע ומתן,
עדיף שלא ילך.
חזקה עליו שהוא יהיה מאוד מתוסכל עם כל תוצאה שהוא יסיק. לכן אנחנו, כשאנחנו מכינים, אגב, גם בעולם הסייבר, כאשר אנחנו מחליטים, ותכף נצלול לזה, כאשר הלקוח אומר, אני כנראה חייב לשלם, ודרישת הכופר היא $1,000,000, אני אומר לו, אל תגיד לי עכשיו, אבל לך תעשה את החשבון שלך, ותיתן לי את הגבול העליון. אני צריך לדעת את זה. מה שאני מבקש לך עכשיו, זה את הרשות לתת את הקאונטר אופר, כשהתוקף אמר מיליון, אז אני רוצה לתת לו את הקאונטר אופר, כי אני לא אתן קאונטר אופר, אם אין לי מנדט מפורש בכתב, מהחברה שהותקפה.
אתה יודע, בעולם הזה של מסע ומתן, שהוא עולם מופלא בעיניי, אתה יודע, ונתקלתי בכל מיני תופעות, ואני עדיין לא צולל לסייבר, אתה יודע, פעם ישבתי מול מנהל רכש, אתה מבין, יש אנשים שאני זוכר אותם, שאמר לי שמתי הוא יודע שהוא הגיע לקו האדום של הספק, לא שלו, שהספק תורק לו את הטלפון בפנים.
נכון, אוקיי.
הוא אמר לי, אז אני יודע שזהו, זה הבסט שאני יכול לקבל.
אני אגיד לך, יש מלא סיפורים כאלה. זה בעיקר ניסיון של אנשים שמאוד מנוסים להמשיג בעצם את הניסיון שלהם. זה ניסיון להמשיג ניסיון, או פרקטיקות.
כן.
כאשר מספרים לי כזה סיפור, אז אני מחייך ואני אומר כמובן, ו, לא אבל, ו. ואני לא משתמש במילה קו אדום. היה לנו, שוב, אני אתן דוגמאות מעולם הסייבר. חברה החליטה שהיא לא תשלם יותר מ-X, הקו האדום שלה, ובגלל החישובים של העלות תועלת וכולי, וכבר היינו בשלב של ניתוק מגע מהתוקף, ואז המנכ״ל קיבל טלפון במבטא רוסי כבד, אשתו של המנכ״ל, זה היה בצפון אמריקה, שאומר, we know where your kids are going to school. זה שינה לחלוטין את כל הקווים האדומים של אותו מנכ״ל, והחזיר אותנו מיד אני לא משתמש במילה קו אדום, מכיוון שפעם אמרו לי אנשים בחיל האוויר שעבדתי איתם לפני הרבה שנים, אין תחושה מבאסת יותר מאשר הוויז' שחצית קו אדום. אז יש לנו עקרונות ליבה, יש לנו אפשרויות, אופציות, וכל החלטה במסע ומתן מתקבלת לאור ההקשר הספציפי שלה. זה אומר, האלטרנטיבות, הסיכונים וכו'. הדבר השני שמספר אותו מנהל רכש, כשהספק תורק את ה... אז מהצד השני, ספקים מוכשרים, וצריך לזכור שהרבה מאוד פעמים אנשי רכש הם במשחקים חוזרים.
כן.
עם ספקים.
אז אומר, הם תורקים יותר מוקדם.
אז תורקים יותר מוקדם, בדיוק. היה לי פעם איזשהו מפקד בצבא שלימד אותי, אומר לי, תראה, אחד הכלים החשובים, זה לדעת להתעצבן בצורה טקטית. זאת אומרת, להגיד באיזשהו שלב, ושהצד השני יהיה בטוח שעכשיו הוא עבר את הגבול. אז אתה מבין, אז ברגע ש... כשאתה אוהב מסע ומתן, אתה גם יודע טקטית להתעצבן או לתרוק טלפון וכו'. וזה, אני חושב שמה שעושה בעולם העסקי, זה מה שעושה אדם ל-good negotiator. שהוא נהנה מהמשחק, שהוא נהנה לשחק, שהוא נהנה למתוח את גבולות האינטראקציה בין אישית.
לא, אין ספק שזה, אם קיים, אפילו בתוך הסייבר, שהאינטראקציה, אני מניח שהיא לא ממש אינטראקציה של פנים אל פנים, או...
לצערי הרב לא.
לצערך הרב לא. עדיין, זה משחק כיפי. השאלה היא, אתה יודע, מה עדיף, מישהו שאתה נהנה לשחק איתו, ומגיב מהצד השני, או... אחד שהוא, אתה יודע, בלוק.
כאשר אני פוגש בלוקים, ויש,
ברור.
זה בשבילי הופך להיות אתגר. ויש לי כמה טריקים, שאני משתמש בשם, שהוא ג'נדר פרי.
כדי לתת לו להחליט מה הג'נדר?
כדי שאני אוכל להחליט באיזשהו שלב להיות lady, להיות women, אוקיי? ואז פתאום עולם שלם של אפשרויות נפתח, זה מדהים עד כמה שזה עובד. במסורה, בחוכמה, לא בצורה בוטה, בצורה מכבדת, אבל כן. היו לא רק המגדר, גם התדר, או עולם הערכים. היה לי אירוע לא מזמן, עם אחת מהקבוצות היותר ידועות, קבוצות תקיפה, שהלקוח, חברה אירופית, לא רצה לשלם. זה לא היה רנסום, זה לא היה הצפנה, זה היה רק מידע, דלף מידע. המידע החיוני של החברה הזו נגנב ממנה, על ידי האקר ליגה ב', הם התעלמו מהמיילים שלו, ואז לקח האקר הזה ומחר את המידע לאחת מהקבוצות תקיפה הגדולות. אז הקבוצת תקיפה בעצם פנתה על גבי הפלטפורמה שלה, בדארקנט ו... ואני אמרתי לאיטלקים, אמרתי להם, מה אתם רוצים? תקנה לנו זמן. כמה זמן? בשביל מה? אתה קונה זמן בשביל מה? בשביל שתיידעו את הלקוחות, שתגביעו חומות, בשביל מה אתם רוצים את הזמן? אז הם אמרו, אנחנו צריכים את הזמן, רק תדחה לנו את זה. אני לא נכנסתי יותר מדי, כי זה גם לא היה אינטראקציה נעימה איתם, עם הלקוח. ואז אמרתי לתוקפים שזה היה סכום יפה, זה היה סכום של כמעט 8 מיליון דולר.
סכום נאה.
אמרתי להם, תראו, אני מוכן לשלם, והייתי אישה. אני מוכן לשלם, אבל אני הולך לגנוב את הכסף מהחברה. בחלקים קטנים. ואני אעביר לכם את זה בעוד 3 חודשים. תנו לי 3 חודשים כדי לגנוב את הכסף הזה, בלי שירגישו, ואני אעביר לכם אותו. והם קנו את הסיפור. זה די היה, אני לא... הם קנו את הסיפור מכיוון שאתה מתחבר לתדר של הקרימינל. ואתה אומר, אתה קרימינל, אני קרימינל, בוא, let's crime together. אז זו רק דוגמה לצורך שלך בעצם להבין שמולך לא יושבים איזה חבר'ה כאלה עם הודיז וזה, אלא יושבים אנשים עם ארגון, עם צרכים, עם רצונות, יושבים בני אדם, ואתה צריך פשוט להגיע לבן אדם, למרות שאתה רק מתכתב דרך המקלדת.
שזה הדבר המופלא בעיניי, זאת אומרת, אתה יודע, כמו שאמרת מקודם, עם הקטע של להתעצבן, שיש לו אינטראקציה של פנים אל פנים, אז, אתה יודע, יש מימיקה, יש וויס, יש טונציה, יש, 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 וסבבה.
זה קיים גם בטקסטים. זה קיים בטקסטים. יש קורס שאני מעביר עכשיו באוניברסיטת רייכמן באקזקיוטיב על ניהול משברי סייבר, אז השבוע הגיע החברים עם עוד קוזלובסקי, ואז עשינו ביחד איזה מיני סימולציה כזו, וכשהגענו לקטע של הטקסט, אז נימוד אמר, אחד הדברים שמוטי תמיד הורג אותי, איך מארבע שורות של תוקף הוא יכול ללמוד כל כך הרבה. וזה נכון. אני עובד בעולם הסייבר, אני עובד עם טקסטים, והטקסטים אומרים לנו המון. כמובן שיש דברים שהם obvious בסימני קריאה או בקאפס לוקס, אבל החל ממשך הזמן שהוא עונה לי, דרך
זה בגלל הגוגל טרנסלט.
אז אתה רואה, נכון, היום קצת יותר קשה עם כל ה-Chat GPT וכל ה...
כן.
קצת יותר קשה, אבל כאשר אני חושד שמדובר בטקסט שתורגם על ידי מכונה, ואני לא יכול ללמוד ממנו כי הוא נקי כאילו, אז אני שואל שאלות...
מנחות.
שאלות טיזריות כאלה, שהוא לא יחשוב שהוא צריך ללכת למכונה, ואז אני מקבל לפעמים את התגובה האוטומטית, את התגובה המיידית, לא אוטומטית, את התגובה המיידית של, של, של התוקף. זה תמיד אתגר לפצח. עכשיו, השבוע היה לנו מקרה, שהתוקף ממש עשה copy-paste. ראית את הטקסט שהוא כתב, וראית למטה, ואפילו לא שינה את הפונט, וזה היה בפונט אחר. ראית שזה הוא כתב, וזה המכונה כתבה לו. וראית, היום יש לך את המנועים שאתה יכול להשוות טקסטים בקלות. נכון. ואז אתה מכניס טקסט, ואז אתה רואה שהוא העתיק מרנסום נוטים אחרים, או מתכתובות אחרות. ה-AI מאתגר.
אין ספק.
גם אותי, אני לא מודאג, AI לא יוכל להחליף, כי ה-AI לא רואה את הניואנסים האלה. אז פרנסתי מובטחת, למרות, לא שאני לא קונסרנד או עוקב, אבל בקטע הזה, התוקפים, גם כשהם משתמשים ב-AI, לצורך התקשורת, אתה יכול, בהבנה טובה של איך זה עובד, ה-machine learning וה-translation, ה-LLM, איך זה עובד, אתה יכול אתה יכול להבין מה עומד מאחורי הטקסטים האלה.
מדהים. בוא ננסה לעשות ככה, להבין איך זה עובד. בסדר. וממש להתחיל ככה, מה שנקרא מההתחלה. יש התקפה, מגיעה דרישה. אוקיי? עכשיו, זה לא משנה מי מביא אותך. אוקיי?
אז כבר בארבע מילים האלה, יש התקפה, מגיעה דרישה, פה כבר יש עולם ומלואו. יש התקפה. אנחנו עושים הבחנה בין שתי סוגי תקיפות. תקיפות שאין לי מה לעשות בהם, דידוס, וייפר, שאין, הם ללא מגע יד אדם.
כן, כן.
אני שם את זה בצד.
תקיפות שהמטרה שלהם זה הנזק, לא משהו אחר.
נכון, נכון. ולפעמים הם חלק מתקיפות סחיטה. ואז יש את כל העולם בעצם של הסחיטה הדיגיטלית לסוגיה.
Okay.
יש לנו, הסוג הראשון הוא סחיטה של מידע. הגיע, יש לי מידע, אני אומר לך, נחשון, יש לי את המידע שלך, תשלם לי כדי שאני לא אפרסם. זו, ואז האם המידע חדש, מידע ישן, מידע ערכי, מידע לא ערכי. אחרי זה יש לנו תקיפה, שהיא תקיפה של הצפנה בלבד. הצפנתי לך את המערכות, הצפנתי לך את הדאטה בייסים.
עכשיו תשלם כדי לקבל מפתח.
תשלם כדי לקבל מפתח. אבל רק הצפנה, לא נגעתי לך במידע, לא מעניין אותי המידע. הלל יפה, הייתה דוגמה, קבוצה סינית, הצפנה כזו, רק הצפנה, לא לקחו מידע. איך אני יודע? א', כי התחלתי את המסע ומתן שם, אחר כך המשטרה לקחה מקל, העברתי מקל, אבל זו קבוצה שארבעה חודשים לפני זה התנהלתי מולם, פה הם תקפו חברה, חברה מסחרית ישראלית, שילם, שילמה החברה, אחרי ארבע שעות כאילו לא קרה כלום. נתנו מפתח, אחרי ארבע שעות, לא, בלי זליגת מידע, בלי כלום. זה הסוג השני. הסוג השלישי, זה הסוג של הנפוץ ביותר, זה בעצם הדאבל רנסומוור, שבעצם קבוצות התקיפה, בדרך כלל קבוצות התקיפה מליגת העל, נכנסות לך למערכות, שוהות במערכות תקופה ארוכה, מספיק בשביל ללמוד, שישה, שמונה שבועות, מזליגות החוץ המידע, ואז בדרך כלל בסוף שבוע, מצפינות את הכל, ואתה בעצם משלם גם עבור המפתח, וגם עבור זה שלא יפרסמו את המידע. חלקם מפרסמות מראש שהותקפת, חלקן לא, ואם רק אתה לא, ואם אתה לא משלם, אז אתה עולה לליק סייט שלהם. יש עוד עולם שלם שהוא לא מסע ומתן, והוא וריאנט, קבוצה שלישית, שזה לא זה הדיג'יטל פרוד, הבריץ' אימייל קומפרומייז, שמתחפשים לב ונחזים, והיום כן. עם הדיפ פייק, ועכשיו פורסם 40 מיליון שם
כן, בונג,
אירוע מאוד שעשו לו מוק דיפ פייק, זום קול עם כל המנהלים, אירוע מרשים ביותר, אבל שם גם אין מסע ומתן, אז השלוש בעצם תקיפות, שמגיעה דרישה, זה או תשלם לי על מידע בשביל שלא לפרסם אותו, תשלם לי בשביל לקבל מפתח הצפנה, או תשלם גם וגם, אלה השלושה.
יופי.
ואז מגיעה דרישה כזו. החברה, בדרך כלל, הקורבן תקרא לצוות ניהול משברים. האם הוא צוות שנותן את כל מוטת השליטה של האירוע, יש כמה חברות כאלה בארץ, או חברה שעושה רק את הזווית הטכנולוגית, את הפורנזיקה, זה תלוי. אבל בדרך כלל מגיע צוות שבמינימום עושה פורנזיקה וטכנולוגיה, ואני כאיש מום. אני מאוד אוהב לעבוד עם אנשי IR, עם אנשי פורנזיקה ברמה גבוהה, כי יחד איתם אנחנו יכולים לתת הרבה מאוד ערך ללקוח, כי אנחנו א', רצים הרבה ביחד, מכירים הרבה מאוד תקיפות, ויכולים לזהות עבור הלקוח, עבור הקורבן, בשלב מאוד מוקדם.
מי התוקף?
לא רק מי התוקף, אלא מי התוקף, מה התקיפה, באיזה עולם הוא נמצא. אני תמיד אומר, what's the scope of event? זה לא דומה השתלטות של מחבלים על בסיס צבאי עם 20 חיילים בפנים, כמו השתלטות על בית ספר עם 400 ילדים בפנים. זה אירוע שונה לחלוטין.
בהחלט.
והאם זה מחבלים של חמאס, או מחבלים של כזה, או מחבלים כאלה, זה אירוע שהוא... אותו דבר בעולם הסייבר. כאשר חברה הותקפה, אנחנו רוצים לדעת כמה, לאיזה דאטאבייסים חדרו, איזה מערכות לא עובדות, איזה מערכות הושבטו כתוצאה מהפעולה של הסיסו, או של ההבטחה, או איזה מערכות הושבטו כתוצאה מהתקיפה. מה כן עובד, מה לא עובד. בדרך כלל, ואת כל הדברים האלה אנחנו לומדים גם מהרנסום נוט, אם הוא משוייך לקבוצת תקיפה, עשה לי את החיים קלים, אם לא, אנחנו יודעים לנסות לזהות, ובדרך כלל, התפקיד שלנו, כשאני אומר שלנו, זה אומר שלי, יחד עם אנשי הטכנולוגיה, לתת ללקוח, לתת לקורבן, סדר גודל של 24-48 שעות, תלוי מתי מקבלים ויזיביליטי למערכות, הבנה של באיזה אירוע אתה נמצא. אוקיי? באיזה אירוע. ואז בעצם מתחיל ניהול המשבר עבור הלקוח. גם המשך חקירה, גם המשך מסע ומתן, גם כל ההמשכיות העסקית שלו, גם כל המערכת של הדיווחים, רגולציה, legal, customer, כל הניהול האירוע הזה, כאשר החלק פרק הזמן הראשון שלי, כשאני מנהל את המסע ומתן, מטרתו לתמוך בהבנה של האירוע, ואחרי שיש לנו הבנה טובה של האירוע, אני בעצם מגיע ללקוח, ואני אומר לו, תן לי בבקשה הנחיה, איך להמשיך את המסע ומתן. האם להמשיך למשוך זמן, כי בינתיים אתה מגביה חומות, חוזר מגיבוי, מתקשר את זה לבורד, מנהל מסע ומתן עם רגולטורים, אתה צריך זמן, אני אקנה לך את הזמן. או שאתה, הלקוח, מהר מאוד מבין, שהצפינו לו את הגיבויים, או שגיבויים לא עובדים, מערכות לא עובדות, והוא כנראה יצטרך לשלם, ואז הוא אומר לי, תחתור בבקשה לעסקה. ואז אני אומר לו, לחתור לעסקה מהר, לחתור לעסקה לאט, הרבה מאוד חברות באסיה, תהליכי קבלת החלטות שלהם, הם ארוכים, ארוכים, ארוכים. כל הדינמיקה של הדיווח לבורד, והמסע ומתן עם הבורד, it's a face saving culture, אז זה מאוד
כן,
מאוד,
עניין
מאוד,
של כבוד,
מאוד, מאוד מאוד מורכב. ואז לפי ההנחיה הזו, אני מתקדם, לפעמים המסע ומתן יכול לקחת 3-4 ימים, ולפעמים הוא גם יכול לקחת 3-4 שבועות. בטפטופים כמובן.
לא ברור. כי אנחנו בדרך כלל, לפחות בהיבט הטכנולוגי ובהיבט ה-IR-י, מדברים על השעות הראשונות שהן השעות הקריטיות.
נכון.
כמה שיותר מהר לזהות טכנולוגית.
כן.
מה קרה, ולנסות לגדר את הבעיה.
לגדר, לחסום, to contain. נכון, נכון, נכון.
ואם אני מבין נכון, אז אתה מגיע לקראת אמצע סוף של השלב הזה.
אני, בדרך כלל אני מגיע בהתחלה.
ממש, איך שמזהים.
איך שמזהים, ואז, שוב, תלוי...
כן, ברור, כל מקרה לגופו.
אבל ככלל, אני אוהב to engage, או מעדיף to engage, אחרי שיש לי איזושהי הבנה מסוימת טכנולוגית. אוקיי? לפעמים יש עיוורון מוחלט בטכנולוגיה, לא יודעים, לא רואים, וההוק היחיד להבין מה קורה הוא דרך הדיאלוג עם התוקף, אז אני כמובן נכנס ראשון. ברור. אני מודה שבעבר, בתחילת הדרך, הייתי מבקש מנדט to engage. היום אני כבר, I'm informing the client, ש we are engaging. למה? כי זה חלק אינטגרלי מתוך תהליך
הפורנזיקה.
מתהליך פורנזיקה בדיוק, מתהליך ה-investigation והפורנזיקה, להבין בכלל מה קורה פה.
אוקיי, כן. עכשיו, אוקיי, אז הבנו שיש תקיפה כזאת, אחרת, צוותי ה-IR כבר נמצאים בפנים, מנסים ככה לגדר ולהקטין את ה... למזער את הנזק, ואז למעשה, מתחיל להתנהל מסע ומתן. נכון? כן. אם אני מבין
כן.
נכון. עכשיו, זה ברור לי שהמסע ומתן... יש לו שלבים, ולמעשה אתה בכל שלב בא ללקוח אומר לו, אוקיי, עכשיו מה?
לא, זה לא, בדרך כלל זה לא עובד ככה.
אני שואל שאלותם, כי לא, אני באמת לא מכיר.
בדרך כלל זה לא עובד ככה. אני יושב בסטטוסים ב-24-48 שעות הראשונות, ברגע שאני מקבל מנדט מהלקוח, כשהובהר מה האירוע, אז אני מתחיל להתגלגל בקצב שלי, עם בדרך כלל בפרקטיקה נוצרת קבוצה קטנה שלי, עם ה-Head of IR והמנכלית, או ה-CISO, לא הקבוצה הטכנולוגית.
כן.
כי הרבה מאוד פעמים חברות לא רוצות לחשוף את המסע ומתן, עצם העובדה שנהיה המסע ומתן, או את, בוודאי את הסכומים הם משלמים וכו'.
בוודאי, אז שאלה.
אז אני נמצא באזורים האלה. עכשיו, תלוי אירוע, יש סיטואציות שהלקוח מבקש לאשר כל טקסט לתוקף, ויש כאלה שאומר, עזוב אותי באמא שלך, תלך אתה איש המקצוע, תעשה מה שאתה
רוצה. כן, בשביל זה אני משלם לך, בשביל זה הבאתי אותך.
בשביל זה הבאתי אותך, תבוא תגיד לי מה זה. תמיד תלוי, וכבר ראינו את הכל, ראינו כאלה שבאמת מתקנים לך כל שורה, במיוחד עורכי הדין האמריקאים, ויש כאלה שיגידו לך, אל תספר לי, בכלל תביא לי את המפתח. רק תבוא לאשר לי את הסכום... שהם החליטו לשלם. אז הכל קיים, ואתה יודע, קצת כמו בלש כזה בסרטים, כל מקרה הוא שונה.
ברור.
ואחד השקפים הראשונים במצגות שאני נותן זה statistics don't matter. סטטיסטיקה, לוקביט בדרך כלל מורידים בין 60-70%. אוקיי, אז הלוקביט הזה לא. מה אתה רוצה לעשות? נפל, לא. אני, בגלל זה, יש לי איזושהי רלקטנסי לעבוד עם חברות גדולות. יש תעשייה שלמה שהתפתחה בתקופת הקורונה, של הרנסום ריקאברי גרופס כאלה. באיזשהו שלב, לדעתי, באוגוסט 2020, בפיק הקורונה, אחד מהרוסים, אחד מבחירי קבוצת התקיפה, חשף בעצם שיש להם איזשהו צ'ירקס, עם חלק מהקבוצות ransom recovery, כי זה כאילו שוק סגור. אז אנחנו ניתן לך, ואתה תתן לי וקשבק כזה. אז אני, זו גם הסיבה שאני מעולם לא סחרי, לא תלוי בגובה הכופר, או באחוז ההנחה, חס וחלילה, שלא יעלה למישהו
הרעיון.
הרעיון.
כן.
I'm paid by the hour, וזה.
עכשיו, אתה גם נותן המלצות ללקוח, לדוגמה?
לעולם לא.
לא?
לא. אני אגיד לעולם לא עם, עם, עם כוכבית, בסדר? התפקיד שלי ושל הקולגות שלי מחברות ה-IR, או מה-Crisis Management, אני לפחות מאוד לא נוטה להמליץ ללקוח. למה? מכיוון שההחלטה לשלם או לא לשלם כופר היא תמיד החלטה עסקית. ואני, שאני מגיע לאירוע, ואני נמצא באינטנסיביות עם חברה במשך שבוע, בממוצע, אני לא בקיא בכל השיקולים האלה. בוא. אני לא מכיר את כל הביזנס פלאנס, את כל הפייננס, את כל הדיינמיקס with the board, את כל המערכת השיקולים הרגולטוריים, את העבר, את מערכות היחסים בין הפאונדרים. אני לא. אני נותן תמונת מצב, אני אומר, אני לא חושב שאפשר לתת עוד קווץ', אני בהיכרותי, ואני מסביר, בדינמיקה עם התוקף הזה, בדינמיקה מתוך הדיאלוג הזה, נראה לי שהגענו לקו התחתון, לנקודה האחרונה. עכשיו אני מסביר את הזווית של התקיפה, אני מבקש מעורכי הדין להציג את המשמעויות המשפטיות, אני מבקש מאנשי ה-communication להסביר אולי את ה-reputation damage, ובסופו של דבר, אנחנו מלווים, לפחות כך אני עושה, אני מלווה את ה-decision maker בתהליך קבלת ההחלטות. יש מספר מאוד מאוד מצומצם של מקרים, בעיקר מקומות שכבר ראיתי וראיתי שהתוקף הוא לא reliable, ששם אני אומר בזהירות לדסיז'ן מייקר, תראה, אנחנו מכירים את הקבוצה הזו, אתה שם את הכסף על קרן הצבי. אם אתה מחליט לשלם, בגלל שאתה רוצה למזר את הסיכון, בגלל whatever, you cannot be guaranteed, ברמה של החבר'ה האלה, אי אפשר לסמוך עליהם. עכשיו, תעשה מה שאתה רוצה. אני לא זוכר מקרה, היה רק מקרה אחד, שממש התחננתי ללקוח. אל תשלם, אתה זורק את הכסף. הוא החליט לשלם, וזה...
תגיד לי, וכל הנושא הזה, שמדברים עליו לא מעט, שאתה יודע, לקוחות ששילמו פעם אחת, מוצאים את עצמם תוך כמה חודשים עם התקפה נוספת.
אין לזה שום הוכחה אמפירית. זה...
בגלל זה אני שואל.
אין לזה שום הוכחה אמפירית.
כי זה למעשה הדגל שאיתו צועדים כל אלה של לא לשלם כופר.
זה אירוע הפחדה לגיטימי ביותר. אגב, של ה-FBI. בוורנינג של ה-FBI וכו'. כי הם רוצים לעצור בעצם את המגפה הזו של התשלומי הכופרה. הדבר הזה שאמרתי בביטחון, הוא נכון לקבוצות ליגת העל.
אוקיי.
זאת אומרת, קבוצות התקיפה, אני תמיד אומר ללקוחות שאני עובד איתם, לקורבנות של תקיפות, אתה צריך שיהיה לך מזל שתתקוף אותך קבוצה מליגת העל. לוגביט, אלפא, הייב, בלקט, אלפא, בלקט, כל הליגה, הקירה, פליי, כל החבורה הזו, מכיוון שלהם יש ביזנס לוג'יק, לא רפיוטיישן, יש להם ביזנס לוג'יק. האם לא קרו מקרים שראינו אפילייטס של הקירה מנסה לעשות אחרי זה דאבל סל? כן, אז מה עשינו? מצאנו דרך להגיע לאדמיניסטרייטור של הקירה, להנהלה, אלא חבר'ה, תראו, מישהו מהאפילייט שלכם, מלכלך לכם את השם, אז הרוסי כבר יודע לעבוד עם הרוסי, אז כן. נניח ש... אז לא, אנחנו לא ראינו שמישהו... הסיבה הנוספת, מעבר לביזנס פרקטיס של התוקפים, זה שכאשר חברה הותקפה, היא בהגדרה הגביעה חומות אחר כך, והסקיוריטי שלה הוא עכשיו ברמה הרבה יותר גבוהה, והתוקפים הם תוקפים מזדמנים, זאת אומרת הם דגים, הם לא דגים בחכה, הם דגים ברשת.
בואו.
אז אם המערכות שלך מוגנות הרבה יותר, בגלל שחטפת לפני חצי שנה, אז הם לא הלכו אליך, הלכו לשכן.
מעניין. אפרופו אם כבר ציינת, לוקביט, שמבחינתי זה היה, אני לא יודע איך להתייחס אפילו, אם זה פרסה, אם זה לא פרסה.
אני חושב שזה...
למי שלא יודע, הייתה הכרזה של כמה גופים בינלאומיים, ממשלתיים, הנה שמנו את הידיים על השרתים, ושמנו את הידיים על אנשים, ושמנו ושמנו ושמנו, 48 שעות והחבר'ה האלה חזרו לעבוד.
אני באחת הקבוצות כתבתי תוך כדי האירוע, הדרך הפומבית המוחצנת, שבהם ה-law enforcement עשו את זה, היא לא טובה. אתה לא, החבר'ה האלה, הם סופר חכמים, הרוסים. הם גם מאוד מגובים. מגובים טכנולוגית, מגובים פוליטית, מגובים מימונית. יש להם המון redundancies, ויש להם המון חוסן ורזיליאנס. אם איפלת אותם, תפיל אותם בשקט, תפיל אותם. הרי ה-law enforcement agents הם לא בכוכב נולד, הם לא צריכים מחיות כפיים של הזה. מספיק שבעוד חצי שנה, הם יגידו, אתם זוכרים שראינו על הגרף פה שבפברואר הייתה ירידה דרמטית בתקיפות של לוקביט? זה ג'ורג' עשה את זה, או גרגורי עשה את זה. לא צריך, הם עשו את הקמפיין, הורדנו אותם, כזה מוחצן, שבהגדרה אתה מעודד את
הצד השני להגיב
ולהראות לך. עכשיו זה קרה להם לפני כמה חודשים עם בלקט, עם אלפא, אותו דבר, הם יצאו קמפיין שהצליחו להוריד אותם. יש משהו, יגידו לי שבגלל שאני מתקשר איתם, אני אמושנלי
involved,
אבל זה לא נכון. כל מי ש... כל אדם שעבר בצורה אינטנסיבית את הקורסים או נמצא באינטראקציה עם באינטראקציה של חיי אדם או באינטראקציה עם אנשים רעים שצריך להתחבר אליהם כי אתה לא יכול להרוג אותם, מפתח איזשהו רמה מסוימת של רספקט לצד השני.
אני חושב שתשמע, מגיע להם לא מעט רספקט. תשמע, אני רואה התקפות שאני אומר, שפו.
לגמרי. אז אני אומר, אל תוציא להם עין פומבית. אתה הרי לא, באמת, אתה לא בחיית FBI ו-MI, whatever, מה שהיו הבריטים. גם לא מתאים לבריטים לעשות את הדבר הזה. הם עשו, מרחו את כל האתרים של לוקביט עם ה... לוגויים של כל ה-law enforcement, בשביל מה? לא עושים דברים, המלחמה הזו לא עושים אותה במוחצנות, עושים אותה בחשאיות, בדיסקרטיות, ועם כבוד לתוך הזה, וחבל שלא, חבל, כי זה נתן להם מוטיבציה אדירה ללוקביט ולאלפא, כן, לא. לחזור ולתקוף, וסביר להניח שהם גם מבשלים עכשיו תקיפה על השרתים של ה-FBI, ושל ה... כל גופי התקיפה האלה, וראינו מה היה לגרמנים עכשיו, עם הוויבקס.
דרך אגב, במסגרת שיטותיך בעולם, והמסעים המתנים שאתה עושה, הפודקאסט הזה, הוא פודקאסט שבגדול, הכותרות שלו זה ICSRT, יש דברים שהם חוצים.
כן.
אבל... נתקלת בהתקפות שהורידו יצור מבלי, לאו דווקא בקטע של, אני אתן דוגמה.
הורידו יצור, הפסקת יצור של מפעלים?
כן.
כן, בוודאי, בוודאי. הרבה מאוד תקיפות, האקירה הזה שסיפרתי לך שהסתבר, זה היה תקיפה של מפעל מזון בארצות הברית, עשינו מסע ומתן, שולם, המפעל היה מושבת כמעט שבועיים.
כן, וואו.
כן, כן.
אפרופו להיכנס לחשיבה כלכלית.
לגמרי. זו... אחת השאלות הראשונות שאנחנו שואלים, שאנחנו עושים אונבורדינג ללקוח, אחרי שאנחנו נותנים את הפריסה המבצעית של הפורנזיקה, אני נשאר בדרך כלל החלק של השיחה הכלכלית, של הביזנס קונטיניויטי, איזה רידנדנסיז יש לכם, מה המשמעויות. הדבר הזה גם בתרגילים ובהכנות, אנחנו שמים לזה הרבה מאוד דגש. איזה הסכמים יש לך עם המתחרים בהנחה וחטפת? האם אתה יכול להישען על יצור של מתחרים, על שירותים של מתחרים? ואני יכול להגיד לך ש... בכפוף לכל הבדיקות הרגולטוריות של קרטל.
כן, ודאי, מניעת תחרות.
מניעת תחרות. יש סקטורים שבהם אם חברה הותקפה, היא תהיה חייבת להישען על חלק מיכולות ייצור, שיווק, לוגיסטיקה של, של מתחרים, כי אחרת הציבור ייפגע. וזה חלק מההכנה, זה חלק מהדברים שאנחנו מעודדים, חברות לקבל את האישורים הנדרשים עם מונה על תחרות וללכת, להגיד במקרה חירום, אני יודע להשתמש במסעיות של זה או, ב, או ביצור.
כן, של... אם אתה מסתכל על קולוניאל פייפליין.
כן. קולוניאל שילמו בתוך 5 שעות. בתוך 5 שעות הם שילמו. וחזרו, שילמו בתוך 5 שעות וחזרו בתוך 10 ימים רק. אחרי שקיבלו מפתח.
שזה מה שאני מנסה להבין.
כי גם כשאתה מקבל מפתח, אתה לא חוזר כל כך
מהר. הבנתי. אופס.
כן.
דרך אגב, נתון שלא ידעתי אותו.
כן, כן.
אני הייתי משוכנע שהם שילמו איפשהו בסדר גודל של 8.
לא, 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 לא. קולוניאל שילמו בתוך כמה שעות, פחות מ-24 שעות, 5, 6, 7 שעות, ו3-4 ימים אחרי זה, JBS, שזה יצרן ההמבורגר, יצרן הבשר הגדול, השני בגודלו בעולם, בברזיל, גם חטף. שני האירועים האלה, בסמיכות, היו קו פרשת המים, בהתייחסות של הממשל האמריקאי, לקבוצות התקיפה.
כן, אז יצאה הכרזה של ביידן.
אז יצאה הכרזה ביולי, זה היה ביוני 2020, ביולי 2020, ב-G20, זה נשמע כמו היסטוריה רחוקה עכשיו, ביידן בא לפוטין, ואמר לו, אדוני, אני יודע שאתה לא קשור בכלל לקבוצת התקיפה, אבל הנה רשימה של 16 תשתיות קריטיות, stay out of it. ואז באמת ראינו בקיץ, זה היה כל כך יפה לראות את זה, בקיץ 2020, 2021, לפני המלחמה, בקיץ 2021, ראינו שהרוב המכריע של קבוצות התקיפה הרוסיות, complied. הם
נענו,
נענו והפסיקו לתקוף תשתיות קריטיות. הייב, למשל, הייתה אחת היחידות שלא, אמרה, אני לא מעניין אותי מה זה, והמשיכו לתקוף תשתיות קריטיות, עד כדי כך שאנחנו רואים דיאלוגס, של כאלה שאומרים, אתם ארגון בריאות, סליחה, קחו דקריפטו בחינם, אתם מוסד חינוכי, קחו דקריפטו בחינם, כי הם לא יודעים את מי הם תוקפים, רק
ודאי.
תוך כדי, אז אומרים, טוב, סליחה, סליחה, לא התכוונו. במובן זה של, וואלה, יש מספיק חברות מסחריות, אבל כמובן שהמלחמה באוקראינה שינתה את כל, את כל האקוויליברים הזה, שהוא החזיק כמה חודשים רק.
כן. לפני שנכנסנו לאולפן, ככה להתחיל להקליט, אז שאלתי אותך לגבי הנושא של האם אתה גם מנהל אירוע. והתשובה שלך הייתה מאוד חדה וחלקה, הייתה לא. והסיבה שאני מעלה את זה, זה ש... בוא נאמר ככה, לא הייתי באירועים שבהם התנהל מסע ומתן. זאת אומרת, האירועים שהייתי בהם היו אירועים מאוד מאוד טכנולוגיים, ושנגמרו בדרך כלל בתוך הטכנולוגיה. ואם מישהו שילם שם משהו, אז אני גם לא ידעתי. אבל, אני יכול להבין את ההיגיון של ה... נקרא לזה הפרדת כוחות הזאת. כי בסופו של דבר, אתה היית מאוד חד במה שאמרת מקודם, אמרת, אני לא ממליץ. אני אומר.
הוא מציג את המשמעויות.
בדיוק. בשעה שמנהל אירוע, הוא במעמד קצת שונה, זאת אומרת, הוא גם אמור, אתה יודע.
חלק ממנהלי האירועים שאיתם אני עובד, ממליצים.
אוקיי.
אני, גם אם הייתי בפוזיציה של מנהל אירוע, ואני לא נמצא בפוזיציה של מנהל אירוע, למרות ש... גם בקורס שאני נותן, אנחנו מדברים על זה שמשבר, של משבר סייבר הוא אירוע עסקי, ניהולי, הוא לא אירוע טכנולוגי.
נכון.
אבל עדיין אני חושב שצריך הבנה טכנולוגית מסוימת, על מנת שתהיה לך יכולת כמנהל אירוע to supervise, לפקח, להבין לעומק, האם אנשי הטכנולוגיה עושים את זה, במקרה שאין לי שום הבנה טכנולוגית, אני מתרחק. Having said that, המלצה, יש בה איזושהי יומרה, להחליף את הבעלים, או את מקבלי ההחלטות. לי אין את היומרה הזו, אמרתי, אני לא חשוף לכל השיקולים שלהם. לא, לחלוטין לא. לכן אני אציג את כל המשמעויות, אני אהיה מאוד זמין, אני אספר על מקרים בעבר, על הפרקטיקות, על ההיסטוריה, על המשמעויות, על איך זה נראה קדימה, איך זה נראה אחורנית, אני אתמוך בקבלת החלטות, אבל אני לא אמליץ.
אז יקירי, אנחנו כבר כמעט סיימים שעה, שעפה לי באמת,
איזה כיף.
נכנסת לאולפן לפני 4 דקות בערך. הפודקאסט הזה, אחת הסיבות שהוא נולד, היה על מנת לאפשר למנהלים. אני יודע, יש לי גם הרבה אנשי סייבר שמאזינים לו בכמויות, אבל כן. לתת למנהלים איזשהם טולבוקס של בכלל להבין, אתה יודע, סייבר, 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 וכולם מדברים עם השלוש אותיות והשם ישמור. אלא באמת לתת להם איזשהו ארגז כלים של להבין ולנסות להתמודד. אתה יודע, בא אליו עכשיו סיסו, אומר לו, תקשיב, הנה, אני צריך 500,000 שקל, ולמה אתה צריך את זה? ABC. אתה מבין? לא, חס וחלילה, אני לא מתכוון לפגוע בסיסוים, אבל אני אומר, זה פחות או יותר ההתנהלות, ואז הוא מתחיל לעשות אותו בכלל מסע ומתן, טוב, אז אני אתן לך 150. אבל באמת המטרה שלי הייתה קצת לפתוח את הנושא גם לאנשים שהם לא מתחום על מנת שיכולו להעביר. ופה אני נותן לך את הבמה של, אתה יודע, כמה דקות בפנייה בחשיבה למנהלים של, יש אירוע. על מה הם צריכים להקפיד? מה הם צריכים לעשות ובצורה נכונה?
השאלה היא שאלה מעולה, מדויקת וקלה. היא קלה לענות מכיוון שיש קורס שלם על זה. והיא מתחלקת לשני חלקים. הראשון, האם התארגנת מראש? והשנייה, אם לא התארגנת מראש. אם לא התארגנת מראש, זכותך, זה בסדר. עסק קטן, עסק בינוני, לא יתארגן מראש. במקרה הזה, תרים טלפון לאנשים שאתה סומך עליהם ברמה האישית, ותשאל אותם. החברה שלי, העסק שלי, המפעל שלי חטף. אתה מכיר מישהו שיכול לעזור? ואז, או שהוא יפנה לחברת סייבר, או שהוא יפנה לייעוץ משפטי שעובד עם אנשי סייבר, או שהוא יפנה לאיש ביטוח. כל אחד מהנקודות האלה, נקודות הקצה האלו, מספיק טובים כדי להביא לך רמה של טובה של מענה מיד. עכשיו, כאשר כבר מתייצבים אנשי המקצוע, מכיוון שהשוק הזה הוא לא לגמרי regulated, תראה או תשאל כמנהל את הבן אדם שמולך כמה אירועים עשית. כמה אירועים כאלה עשית. מי הצוות שאתה עובד איתם, אוקיי? מכיוון שניהול אירוע סייבר מחייב ספקים, אני אדבר על זה בצורה שמנהלים מבינים, כן. מחייב ספקים בשלושה, לפחות 4 תחומים. התחום הראשון הוא התחום הטכנולוגי, ואני מכניס את המום פנימה, התחום המשפטי, והתחום של התקשורת והמדיה. אם האיש שקיבלת את המספר טלפון שלו, ושהתייצב אצלך, לא יודע לתת לך מענה, בכל התחומים האלה, משפטי, מדיה וטכנולוגיה מסע ומתן, אז כנראה שהוא לא ברמה שעושה אירועים מורכבים, ומה שנקרא, תעבור
לדלג הלאה.
דלג הלאה. זה אם לא עשית הכנה. אם עשית הכנה, או בבקשה להתמקד בהכנה. לקחת את אחד מהגופים הטובים שקיימים בארץ, יש בארץ לפחות בין 7-10 חברות טובות, שיודעות לעשות לך הכנה, יודעות לכתוב לך את המניואל, יודעות לעשות לך סימולציות, לתרגל, ותראה שיש לך מי שבונה לך את מערך החירום, כי אין הבדל בין סייבר לבין ביטוח אש, או ביטוח הצפה. וכמו שאתה עושה את הדברים האלה, גם הסייבר הוא סיכון לפחות כמו אש או תאונה.
נפלא. מוטי, תודה רבה על הזמן.
היה כיף.
או, גם לי, מאוד. ככה קצת לרענן.
את הסייבר.
בדיוק.
תודה, בשורות טובות.
אמן ואמן.
להתראות.